עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על השדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 אחראית פלא בלסון, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ואפשר לשלוח הודעות לוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70, אני חוזר, וואטסאפ, הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו כמנהגנו, יש לנו שעתיים להיות ביחד על שאלות ותשובות בכל נושאי גוף, נפש, רפואה, פרט לספורט ופוליטיקה. אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה, אני מקווה שכולם מחוסנים, חושבים על חיסון, אני עדיין תוהה על, ואני קורא מדי פעם את כל הפוסטים ואת כל הדברים של אלה שטוענים שמרעילים אותנו, שהורגים אותנו. שמעתי אתמול איזה פוסט של מישהו שהגיע מארצות הברית, שזה יהודי חרדי או דתי, שדיבר לפני ועד של רבנים, בית הדין הרבני, לפני בית הדין הרבני כנראה בארצות הברית, וניסה לשכנע אותם כמה מסוכן החיסון. הכל היה טוב ויפה חוץ מהנתונים שהוא נתן. כל הנתונים שהוא נתן ומספר החולים ומספר המתים ומספר האנשים שמתו תוך 24 שעות מהחיסון, הכל היה הבל, כזב ושקר. וחבל, חבל שאנשים מלעיתים אנשים אחרים בדברים מפחידים. אני רק חוזר ואומר, חלק גדול ביותר, אם לא רוב, לפחות 90% מהחולים שמאושפזים בחדרי טיפול נמרץ של קורונה, מונשמים, הם כאלה שלא חוסנו, והם מבכים את הרגע שהם לא חוסנו, ואני שוב קורא לכולם, לכל מי שעבר, לפחות מי שעבר גיל 40, בואו, תתחסנו, ותהיו בריאים וגם תהיו שקטים. זהו, בואו נמשיך או בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה, מי אני?
אני מדברת ליטל.
כן, ליטל. בת כמה ליטל?
נעים מאוד. אני בת 42.
כן, ליטל.
אני מתקשרת לגבי הבן שלי, הוא בן 6.
כן.
והבן שלי סובל מסעורה זיהומית, או לפעמים זה זיהומית, סעורות בעין, כאילו בעיניים.
זה חוזר כל פעם באותו מקום, או חוזר כל פעם במקום אחר?
כל פעם בעין אחרת, ממש.
כן, זה נקרא הרבה עולום, כן.
זה ממש, בוא נגיד, בשנה האחרונה ממש התגבר, זאת אומרת, היו לנו שעורות בפברואר, באפריל, במאי, בסוף יולי, ועכשיו.
הוא נוטה לחטט או לגרד בעיניים הרבה?
לא, משומעים לך, לא. וכל פעם אנחנו מקבלים טיפולות אחרות ומשחות אחרות, כרגע יש לנו טיפול של טיפולות ומשחה.
כן.
והרופאת עיניים האחרונה אמרה שיש לו בלוטת חסימה של בלוטת חלב, וזה פשוט חוזר על עצמו, ומסכן כל הזמן טיפות ומשחות, ואתה יודע, העין נפוחה למטה, וכמו מוגלה שיוצא.
מה שאני מציע, השאלה שלך היא מה לעשות, אני מניח.
כן, אם אני צריכה
ללכת
לעשות טיפול, לבדוק את זה יותר לעומק, כי זה
משהו חוזר על עצמו. תראי, אין הרבה מה לבדוק. אם הילד הוא סך הכל ילד בריא, וזה הדבר שיש לו, יש מגבונים שמגבונים לניקוי עיניים, ללמד אותו לנקות עיניים פעמיים ביום, כי לפעמים בעיקר בבוקר, בעיקר אם יש משחה, המשחה מושכת אליה, גם אם גורמת למקום להיות יותר שומני, ואז... אומנם יהיה משחה אנטיביוטית, אבל חלק מהחיידקים שלא מגיבים לאנטיביוטיקה יכולים במרכאות להידבק למשחה, אז לשים את המשחה ולשים את הטיפול.
רק בערב המשחה?
כן, אבל כשהוא קם בבוקר עדיין הריסים שלו שמנוניים.
נכון.
אז לכן מה שאני מציע, יש את המגבונים, גם של דוקטור פישר נדמה לי, שמגבונים מיוחדים, ייעודיים בעין, לניקוי עיניים. ופעמיים ביום לנקות את העיניים לפני ששמים את המשחה בערב, וכששמים את המשחה בבוק, ואחרי שמתעוררים בבוקר, ולנסות להיות מודעים, לא להכניס ידיים לעיניים, ולקוות שזה לפחות יוריד את שכיחות הזיהומים בעין.
זה משהו שהוא יכול לעבור שיהיה גדול, שזה לא משהו...
אני מניח שכן.
אז לא צריך ללכת לבדוק את זה יותר לעומק.
תראי, אין מה לבדוק את זה יותר לעומק. אין מה לבדוק את זה יותר לעומק. דרך אחרת, מה עם התזונה של הילד? מה הוא אוכל?
התזונה לא טובה.
אוקיי. אז אם אפשר לשנות את התזונה לתזונה יותר טובה, לפחות דברי מתיקה, לפחות פחמימות, אז זה יכול להועיל. כי יכול מאוד להיות ש... אנחנו יודעים שאנחנו ממליצים גם לילדים להתחיל מגיל קטן, וזה אולי מי ששומע אותנו, כן? להתחיל מגיל קטן, להרגיל את הילדים לשתות מים ולא לשתות את המשקאות הממותקים, להרגיל את הילדים לחטיפים במרכאות טובים, כמו לתת להם פעם תמר, או לתת להם פעם טענה יבשה, או פירות, בעיקר פירות מתוקים, או לקחת מיצי פירות טבעיים ולהקפיא אותם, לעשות להם מזה כמו שלגונים, כמו קרטיבים כאלה. Mm-hmm. פשוט כמה שפחות סוכרים וכמה שפחות פחמימות וכמה שיותר ירקות. עכשיו אם עושים, לוקחים ירקות וילדים לא אוכלים, אז אולי חסר לו גם ויטמינים, ואז מערכת החיסון שלו טיפה יותר חלשה. Mm-hmm. אז לדאוג שהוא יקבל ויטמינים ומינרלים ודברים כאלה.
כן, אנחנו כרגע עם פד ישור.
לא שמעתי אתם, אם...
אני אומרת שכרגע אנחנו עם פד ישור, השוקו.
כן, אוקיי.
בשביל
ויטמינים. אוקיי, זה העניין, אבל כדאי לנסות גם, אצלו, זה עדיין לא מאוחר בגיל 6 לנסות לשנות את התזונה, גיל 6 הוא כבר מבין.
זה פשוט.
לא, זה לא פשוט, זה לא פשוט.
זה בכלל
פשוט, כן. זה קשה, אבל ילד בגיל 6 הוא כבר מבין.
נכון, הוא מבין, אבל...
הוא מבין, והוא קשה לו לשלוט. בסדר? אז אם הוא יוריד ב-20% את הפחמימות, או ב-30% את הפחמימות, זה כבר טוב. אני לא מצפה שאם הוא הולך ליום הולדת של חבר, שהוא לא יאכל את עוגת השוקולד.
לא, אין ספק שלזה אנחנו...
כן, אני לא רוצה, אני גם מאוד לא אוהב דברים קיצוניים. אני תמיד זוכר שבצעירותי, כשהיו לי ילדים קטנים, גרנו במקום, קרוב למקום שאני גר בו כרגע, והיו לנו שכנים, והשכנים היו מקפידים לא לתת לילדים רק אוכל טבעי, ולא להביא ממתקים, ולא לתת להם גלידות, ולא לתת להם שוקולד, ולא לתת להם כלום מדברים האלה. ואחר הצהריים, הילדים שלהם היו עוברים מבית לבית, ומתחננים שיתנו להם איזה ממתק.
כן.
אז החוכמה היא באמת... כן, בדיוק. ואם הולכים, ואם יש חג לתת, כלומר, אבל לדעת ש... וגם לנסות, אם את מצליחה לייצר את הקשר, כלומר, את רואה אם הילד אכל בזה ביומיים האחרונים הרבה דברי מתיקה, ויש לו את האורדאולום, יש לו את, 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 שעורה בעין, אז את אומרת, אתה רואה, אולי, אל תגידי לו, אולי בגלל שאכלת יותר מתוק, היום זה התחיל לצמוע.
אוקיי.
בסדר? עכשיו יכול מאוד להיות שתשאלי את הרופאה בהזדמנות, אם לא לעשות לו שטיפות, לשטוף לו לפעמים את העין עם טיפות, שהן לא טיפות אנטיביוטיות, שהן טיפות...
מה, סטילה?
לא, סטילה זה מקווץ כלי דם, לא הייתי רוצה. אבל טיפות כמו דמעות מלאכותיות או משהו כזה. תתייעצי עם הרופא, לגבי זה תתייעצי עם הרופא.
בסדר.
טוב, ליטל.
תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, מדבר מתן.
שלום מתן.
אני בן 26 מגני תקווה. יש לי שאלה.
כן, מתן.
לפני מעל חצי שנה היה לי קורונה. היה לי תסמינים רגילים של... התקררות, שיעול, וזה עבר אחרי כמה ימים. הלכתי לרופא משפחה, והוא השאיר לי בדיקה סרולוגית, ומצאו לי נוגדנים.
בוודאי.
בקורונה. ואחרי כמה שבועות, שמתי לב שיש לי דופק מועט. סיפרתי את זה לרופא משפחה, הוא אמר שזה יעבור, ובגלל שזה לא עבר, הוא הפנה אותי לקרדיאולוג, והקרדיאולוג עשה לי אקו מאמץ, שהתוצאה הייתה תקינה. 120/60, תוצאה תקינה.
לא, 120/60 זה הדופק, אבל אני מניח שהוא גם בדק לך, עשה לך בדיקת אק"ג רגיל.
אקו מאמץ, הוא אמר לי, שזה גם...
כן, אבל עשה לך גם אק"ג.
כן, האק"ג גם תקין, כן.
אוקיי, הוא רצה לשלול דלקת בקרום הלב או בשריר הלב, כן.
אז השאלה, וביום יום, חצי שנה אחרי, עדיין אני מרגיש חולשה בלב, לפעמים כמו לחץ דם למוך, וגם כשאני רץ, אחרי איזה חצי שעה של ריצה, כי אני אוהב לעשות ספורט, ולפני הקורונה גם הייתי רץ,
אחרי איזה חצי שעה של ריצה, אותי היו צריכים לעבור עם שחל או עם נטלי, ולקחת באמבולנס, אחרי חצי שעה של ריצה, אבל כן.
אבל זה כאילו
שהלב... אני צוחק, אתה בחור צעיר ובריא, כן.
שהלב פשוט, משהו לא תקין, עכשיו, כש... התשובה של הרופאים זה שהכל תקין. עכשיו,
בוא נעני לך. כן, שאל מתן.
השאלה שלי בגדול, ממה שהבנתי, זה שהקורונה, היא נכנסת דרך ה-S2 ריספטר לגוף האדם. עכשיו, לפי מה שהבנתי, ה-S2 ריספטר יש לו תפקיד של ויסות לחץ דם וכל מיני הורמונים שקשורים למערכת כלי הדם. השאלה שלי... ופי מה שהבנתי זה שברגע שהקורונה משתמשת בתא כדי לייצר תאי קורונה, אחרי זה התא הזה מתנמס. השאלה שלי בגדול, אם לגוף יש יכולת ריפוי?
בפירוש כן, לגוף שלנו, כל התאים בגוף משתנים. המתן של היום הוא שונה בחלוטין, לחלוטין ממתן מלפני שנתיים. רוב התאים בגוף שלך, למעט חלק גדול מתאי המוח, אבל כל התאים בשרירים, בעצמות, בדם, התחלפו. התאים הישנים מתו, סולקו מהגוף, ותאים חדשים מחליפים את מקומם. כל הזמן בגוף שלנו, תאים מתים ותאים נוצרים. תאים נולדים ו...
סליחה שאני כותב לך, אבל ספציפית לגבי שריר הלב, היה איזה קרדיולוג שקראתי שהוא פרסם שהנזק בשריר הלב הוא יכול להיות... לכל החיים, כי הלב ספציפית...
אתה מדבר על מקרים נדירים שיש מיוקרדיטיס קשה, שזה מקרים נדירים. עכשיו, אתה סובל ממה שנקרא פוסט-קורונה או לונג-קורונה, שזה אנשים שחלו במחלה, ואגב, גם אחרי המחלה אפשר לקבל, יש כאלה שאומרים שאחרי חיסון, אבל אחרי חיסון זה מאוד נדיר, גם אחרי מחלה ויראלית מכל סוג וגם מקורונה, אפשר לקבל דלקת בקרום הלב או דלקת בשריר הלב. אבל אצלך לא מצאו, לא ב-EKG, לא באקו מאמץ, ולא בקליניקה, תלונות שמתאימות למחלה הזאת. אבל מה שכן מוצאים זה חולשה כללית, יחסית למה שהיית קודם, ומוצאים דפיקות לב, וזה מתאים ללונג קורונה. ועד כמה שאנחנו יודעים, זה חולף לאט לאט, אבל חולף עם הזמן.
תודה רבה.
בבקשה, מתן.
תודה רבה.
אבל קח בחשבון עוד פעם, כל תאי הגוף משתנים, מתחלפים, תאים נוצרים ותאים מתים.
ספציפית זה, כי זה פעם ראשונה שהמחלה הזו קיימת, אז לא יודעים באמת...
כן, אבל לא יכול להיות, אבל זה הביולוגיה שלנו. כל תא יש לו אורך חיים קבוע. תא דם למשל, תא דם אדום, חי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים הוא מת ונהרס, והגוף מפנה אותו. בחלק מהמרכיבים שלו הוא משתמש, בחלק לא. ונוצר דם, תא דם חדש. תא שריר אותו דבר, תא עצם אותו דבר. תא עצם מתחלף כל 2 שנים או כל 1.5 שנים. בניגוד לתא דם, תא רירית, ברירית הפה שלך ישנם תאים. התאים האלה יש להם אורך חיים של כמה ימים. כך שהתאים נוצרים ותאים נהרסים ואין לך מה לחשוש.
אז תודה רבה, אני מאוד מודה לך כי אך לא נתן לי תשובות, תודה.
כל טוב מתן. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם יום יום, אני בסדר.
יופי, אני שמי חמודי.
כן, חמודי.
דיברנו מקודם הרבה זמן.
כן.
שאלתי לך כמה שאלות לגבי אשתי, שהייתה בהיריון, בדיקה בקורונה.
אני זוכר, נכון, נכון, נכון.
יופי, ברוך השם אשתי ילדה.
יופי, בשעה טובה.
והתינוקת בסדר.
נהדר.
כפי שיודעים, היא פשוט לא הספיקה לקחת את המנה השנייה, והיא לקחה אותה אתמול. רק אתמול היא קיבלה את הזריקה השנייה.
מתי היא ילדה?
לפני איזה 3 שבועות וחצי.
יופי, יופי. כן, טוב היא עשתה שהיא קיבלה, ותכף אני אגיד לך מדוע.
איך?
טוב היא עשתה שהיא קיבלה את המנה השנייה אתמול, ותכף אני אגיד לך מדוע. בוא תשאל קודם את שאלתך.
השאלה שלי שהיא עכשיו הרגישה כאב אחרי מתן החיסון, התחילה להרגיש כאבים בריאה השמאלית.
אני לא יודע אם זה בריאה, אני חושב שזה יותר בשריר, בשרירי החזה אולי. תראה, מתי היא קיבלה את החיסון? אתמול או שלשום?
אתמול.
אתמול. 48 שעות, 72 שעות אחרי חיסון, יש אנשים שמרגישים כאבים בעצב בכתף, יש אנשים שמרגישים כאבים בשרירי החזה. זה באותו צד שהיא קיבלה את החיסון?
עוד פעם, לא
הבנתי שאלה. האם זה, הכאבים הם באותו הצד?
כן.
שהיא קיבלה, כן. אני מניח שתוך 24 שעות זה יעבור. זה הדבר הסביר ביותר שיכול להיות. הרבה אנשים אחרי חיסונים מרגישים כאבים, אגב, גם בשפעת, זה קורה אחרי חיסון של שפעת, מרגישים כאבים בשריר, לפעמים כבדות ביד, כל השרירים תפוסים, לפעמים בכתף, לפעמים בצוואר באותו צד, לפעמים בבית חזה ולפעמים בכל הגוף. זאת תגובה טובה של מערכת החיסון. עכשיו, למה אמרתי טוב שהיא קיבלה את החיסון? משום שתינוקות, מערכת החיסון שלהם לא בשלה. והתינוקות מקבלים את החיסון שלהם מנוגדנים מהאימא. אז כשהם נולדים, הם נולדים עם מלאי מנוגדנים שהם קיבלו מהאימא בהיריון, אבל יש הוכחות חד משמעיות שנשים שחוסנו, הנוגדנים נגד קורונה עוברים בחלב האם. כלומר, כל פעם שהאימא מניקה את התינוקת או את התינוק, היא מחסנת אותו.
יופי.
וזה יש הוכחות מדעיות של מחקרים שנעשו גם בפלורידה, גם בניו יורק וגם בארץ.
פשוט, אני אגיד לך, נהיית טראומטית, כי אחרי החיסון היא חלתה, אמרה, החיסון זה ש... כאילו, אני חליתי כתוצאה מהחיסון, ואז
לא,
כולם אמרו לה, אפילו בית חולים וזה, זה, גם הבחילות, גם הכאב ראש, כולם יעברו, כאילו, במתי אני אמור להיות שוואלה, עכשיו המצב הקריטי, זהו, כי הדופק שלה, הסיטורציה הרגילה, אתה יודע, קנינו מכשיר סיטורציה, גם את כל המחולל חמצן, כל הציוד בבית עדיין. בדקנו סיטורציה 98, דופק 133.
מצוין. הדופק שלה שקי. קצת מהיר.
אוקיי, טוב.
תשמע, מה שאני יכול להגיד לך זה, אני מניח כמה ימים אחרי שקיבלה את החיסון התחלתה?
3,
4, 5,
מה? 8 ימים.
אני חושב שאני לא רואה קשר בין החיסון לבין המחלה. כי הרי זה לא וירוס מוחלש או וירוס מומת, זה חלק מווירוס. זה, זה, זה שבריר של וירוס שבמסנג'ר RNA בחיסון הזה. כשמדובר למשל בחיסון של, בוא נגיד, של הרפס זוסטר, אז החיסון של הרפס זוסטר הוא מווירוס מוחלש. אז תיאורטית, תיאורטית, וירוס מוחלש, אם מישהו מעריך את החיסון שלו חלשה, הוא יכול להדביק אותו.
הבנתי.
אבל אם, אבל כשמדובר בחלקיק של, של נוגדן לחלק מהתא של הווירוס, הוא לא יכול להדביק אותו. היא נדבקה, וקיבלה חיסון, ועד שהחיסון עוד לא הספיק להשפיע, שהמחלה התפתחה.
דווקא אמרו לבית חולים, מזל שקיבלת החיסון הראשון.
נכון, היא קיבלה את החיסון, נכון. אחרת אתה חולה הרבה יותר קשה.
תגיד לי, פרופסור, שאלה אחורה, תגיד לי, יש כזה דבר, החיסון שאנחנו לוקחים עכשיו של פייזר, יכול להיות שבהמשך הם ישפרו אותו?
בטוח שכן.
כאילו כל הזמן הם עושים לו שיפור, שיפור, שיפור?
כן, הם יתאימו אותו יותר לדלטה. מה שטוב בחיסון הזה, של המסנג'ר RNA בסוג החיסון הזה, בניגוד לחיסונים הישנים, שאפשר להתאים אותו די מהר. כלומר, אם מחר יש וירוס שהוא וריאנט או מוטציה של הווירוס שקיים היום, אפשר תוך חודש, חודש וחצי, ליצור סדרה של חיסונים שיתאימו ספציפי לאותו וריאנט. לא צריכים להתחיל את כל התהליך מחדש. זה פה מטפסת, מתכנתים אותו קצת, עושים תכנות ומשנים טיפה את הקידוד.
ואת החיסון השלישי אחרי החיסון השני, במקרה של אשתי, בכמה זמן אפשר לקחת את השלישי?
חצי שנה בדרך כלל, אחרי חיסון שני, אנחנו ממליצים אחרי חצי שנה.
אוקיי. טוב, תודה רבה לך.
כל טוב, חמודי, כל טוב.
תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת רינה שהייתה תלמידה שלך בבית חולים מאיר.
כן, אני רק
לא... מיקרוביולוגים וביוכימאים.
כן, אני זוכר, כן.
השתלמות. פרופסור קרסו, יש לי משהו מוזר שבחיים לא היה לי, ואני כן. כבר לא נערה, אני מעל 60, עשיתי חיסון שלישי, ואני בריאה בדרך כלל. פתאום הרגשתי הרגשה בלשון כאילו נכוויתי, ולא נכוויתי, זה גם נמשך המון זמן, זה 8 ימים, אפשר להגיד 9 ימים. בהתחלה היה מלווה בכאב גרון, אבל הוא הפסיק. עשיתי משטר גרון, גם יצא שלילי, ואמרו לי שיש הרבה וירוסים בגרון עכשיו.
נכון.
ועשיתי גם משטר בלשון, אבל תשובה תהיה כנראה רק ביום ראשון. אני מרגישה, אין לי את השכבה של הפטריה, שבדרך כלל יש את השכבה לבנה, אבל אני מרגישה את הלשון, חוץ מזה שהיא מאוד מאוד רגישה, יש שיפור מסוים מאז שזה התחיל.
הלשון שלך אדומה מרגישה... במיוחד? כן.
מה?
היא אדומה במיוחד או צבע רגיל?
לא, צבע רגיל, רק נראה לי שהיא יותר מחורצת.
לא, יותר מחורצת, לי... כן.
ואם אני אוכלת משהו טיפה יותר מסובל, כלומר קצת יותר לימון או יותר פלפל,
אז זה כואב יותר.
כן. חוץ מזה אין לי כלום, אין לי חום, אין לי עיבוד טעם וריח, כי חברות בבית חולים אמרו לי אולי הקורונה בא לבקר, שזה לא קרה.
לא, זה לא קורונה. זה לא קורונה, זה יכול להיות... יש תופעות כאלה לפעמים... מהוויטמינוזיס B, מחוסר ויטמין B.
B?
אבל B, B כמו בית.
כן, קשה להאמין כי אני אוכלת הרבה ירקות ופירות.
אבל בירקות ופירות אין ויטמין B. בירקות ופירות ויטמין B יש בדרך כלל בבשר, ובעיקר יותר בבשר אדום ובכבד.
לא, בשר אדום בכבד אני לא אוכלת, אבל אני אוכלת בשר באופן כללי, אני אוכלת טוף, אני אוכלת דגים, פעם בשבוע בקר.
ביצים את אוכלת?
כן, כמעט כל יום.
אוקיי, כדאי לבדוק בכל זאת ויטמין B, דבר שכדאי לבדוק. עכשיו, האם את אכלת בזמן האחרון סלט עם תבלינים מיוחדים, או סלט עם צנוברים, או משהו כזה?
לא. לא.
כי לפעמים חומרי שימור... לא, זה לא מוזר, זו תופעה שאנחנו רואים אותה לפעמים, לא תמיד אנחנו יודעים מה הסיבה, לפעמים זה משהו ויראלי, לפעמים זה חוסר ויטמיני B, זה גם B2 וגם B12 אוהבים לעשות את זה.
B12 אני לוקחת פעמיים בשבוע.
כדאי גם לבדוק, אני אגיד לך למה. יש לך גם צרבת לפעמים או משהו כזה?
לא.
את לא לוקחת תרופות נגד צרבת?
לא.
לא. אוקיי, אני
לא לוקחת תרופות בכלל.
אוקיי. אני שואל את זה כי לפעמים תרופות נגד צרבת מנטרלות את החומציות שמפריעה לספיגה של ויטמין
B12. אתה, כשאמרת לבדוק, התכוונת לויטמין B12?
כן. זה שאת לוקחת...
לא הייתי כמעט שנה, אבל בדרך כלל זה תקין לגמרי, אולי 500, 600, משהו כזה.
לא, 500, 600 זה בסדר וזה אומר שאת לוקחת. השאלה היא לפעמים, אם את לוקחת, הבעיה היא כזאת, יש לפעמים אנשים שלוקחים ויטמינים ולוקחים כל יום כדור, אבל הכדור פשוט לא נספג אצלהם. ולכן מדי פעם צריך לבדוק גם בדם. אני יודע שקופות חולים לא כך אוהבות לעשות את הבדיקה, עם העדיפות שתקני אצלהם בבית המרקחת ויטמין B ותמצצי אותו, אבל לפעמים ציצה של ויטמין B12 לא עוזרת, ואז אם אנחנו עושים בדיקה ורואים שלמרות שלוקחים פעם ביום ויטמין B12 עדיין הרמה נמוכה, אנחנו ממליצים לקבל אותו בזריקות, או בעיקר בזריקות.
אני אבדוק.
אבל לפעמים זה בא, אנחנו מכירים את התופעה, לא תמיד אנחנו יודעים ממה היא באה, אני הייתי מחכה 3 שבועות, כי יש הרבה מחלות ויראליות, ומחלות ויראליות נמשכות בדרך כלל בין שבוע לשלושה שבועות, שזה בא, אנחנו לא מבינים מדוע, וזה חולף. ובמשטח לשון או בתרבית לשון לא תמיד אפשר למצוא את זה, כי אי אפשר למצוא את כל הווירוסים שיכולים לגרום את זה.
כן. כן.
וצריכים, לפעמים זה בא אחרי מציצה של סוכריות, יש אנשים שאוהבים למצוא סוכריות חמוצות.
אוקיי.
מה?
מספר?
אני אומר שלפעמים זה בא אחרי מציצה.
מה אתה אומר?
שלפעמים זה בא אחרי מציצה של סוכריות חמוצות.
לא.
לא אצלך.
יש לי שיניים לא הכי טובות, ואני לא אוכלת סוכריות מהילדות.
אוקיי, אז זה בסדר גמור.
כן. אני חשבתי שזה איכשהו קשור למסכות שלובשים כל הזמן, במיוחד בבית חולים.
לא קשור למסכות.
ולמה? אני אגיד לך, אולי זה ייתן לך רמז, שבקצות הפה יש לי כמו חתך קטן, וזה התחיל באמצע תקופת הקורונה.
אם יש לך חתך קטן בקצוות של הפה, חתך קטן בקצוות של הפה, בצדדים, בשני הצדדים, אופייני לחוסר ויטמין
B2. ב-2 דווקא.
כן.
אבל זה לא ראיתי שאפשר לבדוק.
זה לא בודקים רוטינית, אבל אז תקחי, נכון. תקני מולטי ויטמין B. ותראי כן. שיש שם ב-2, ב-6 וב-12 פחות חשוב. ופוליק אסיד, חומצה פולית.
כן, פוליק אסיד אצלי תקין לגמרי.
אוקיי, אז ב-2 וב-6. בעיקר ב-2.
יחסתי את זה למסכות.
לא, זה מאוד אופייני, מאוד אופייני בזוויות הפה, חתכים קטנים, שלפעמים הם לא כואבים, ולפעמים הם כואבים בגלל חוסר ויטמינים של
B2. וזה לא יכול להיות בגלל ההצעה מתחת למסכה?
לא שאני יודע. הכל יכול להיות, אבל אני לא נתקלתי ולא יודע על זה, ולא הגיוני.
אבל שאפשר לבדוק.
לא, אין בעיה שאני. תחליפי סוג של מסכה.
גם את הסטנדרטית, האלה החד פעמיות, וגם קודם הייתה מסכה שמכרו אצלנו בבית חולים, קצת יותר מתוצרת.
מתוחכמת, כן.
ולפני זה הייתה עם פילטר, עד שאסרו עלינו ללבוש עם פילטר.
כן.
שאמרו שזה מסוכן שמסכנים את ה...
את מי שמולך.
כן, בדיוק, את הרופאים, את הצוות.
בטח, כי כשאת מוציאה, זה הפילטר הוא חד כיווני, הוא מוציא החוצה, אז אם יש לך קורונה, זה מוציא לך את החוצה, את הפילטר, את ה... זהו. אוקיי, תראי...
אז זה מה שאני לבשתי.
מה שאני מציע לך?
יש לך דעה על המסכה של סנופי?
אין לי מסכה, אין לי דעה על שום מסכה. המסכה הכירורגית הפשוטה היא טובה. כן, אם את עובדת בחדר קורונה, בחדר של קורונה, אז צריכים מסכה יותר מתוחכמת שמגנה על 95% או 99% מהווירוסים.
כן.
אבל במציאות היומיומית, מספיק מסכה כירורגית רגילה שהיא עושה את העבודה.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב, רינה, תרגישי טוב. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וניתן לשלוח הודעות וואטסאפ עם שאלות, חידות, קושיות, מה שתרצו, ל-054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
זה אני?
כן, זה ממש אתה.
יפה, שמי אביאל, אני בן 87, וקודם כל אני קורא לך הרמב״ם של הזמנים החדשים.
תודה רבה.
והשאלתי, אני בן 87, האם כדאי ורצוי לעשות חיסון של שלווקת חוגרת?
בוודאי שכן, אבל תמשיך.
יפה, והשאל, אם כן, איזה פסק זמן לקחת בין החיסון קורונה לבין זה?
אז קודם כל, אני ממליץ לכל אדם מעל גיל 60 לעשות חיסון של שלווקת חוגרת, ואני אספר סיפור קצר שסיפרתי אותו אולי 20 פעם בתוכנית הזאת, אבל אני חושב שהוא חשוב, שכשהחיסונים יצאו לפני זה 14 שנים או משהו כזה בארצות הברית, לא הגיעו עדיין לארץ, הייתי אז בכינוס מדעי בניו יורק, ושמעתי שהם יצאו, ואז ביקשתי מחבר שלי רופא עם רישיון אמריקאי לרשום לי חיסון, הזמנתי את החיסון בבית המרקחת, שילמתי $440, קיבלתי את החיסון, רצתי למלון שהיה ממול בית המרקחת והזרקתי אותו לעצמי. משום שאני פוגש ורואה אנשים שחלו בהרפס זוסטר, ואני רואה את היסורים ואת הכאבים שלפעמים יש להם לאחר שהמחלה חלפה. כאבים שלפעמים נמשכים חודשים ולפעמים נמשכים שנים. אז אני מציע לכל אדם, ואגב, אני עכשיו מקבל, אני אקבל פעם שלישית את החיסון להרפס זוסטר, אני לא יודע לכמה זמן זה מחזיק, לא אכפת לי לקבל עוד פעם חיסון, אני קיבלתי לפני 14 שנים, קיבלתי עוד פעם לפני כ-7 שנים, ואני מקבל עוד פעם עכשיו, כבר אושר לי לקנות אותו דרך קופת החולים. אז זה דבר אחד. ולכן אני מציע גם לך, כי אני חושב שזה מגן עלינו, אני גם מציע לכל אדם, שאמור לקבל טיפול בסטרואידים, הוא אמור לקבל טיפול בכימותרפיה, הוא אמור לקבל טיפול ביולוגי. כל טיפול שטיפה מחליש את מערכת החיסון, לפני שאתם מקבלים את החיסון, תקבלו את החיסון. סליחה, לפני שאתם מתחילים בטיפול שמוריד את מערכת החיסון, קבלו את החיסון נגד הרפס זוסטר, לפחות שבועיים לפני שאתם מתחילים בטיפול. זה דבר אחד. לקבל שאלתך השנייה, אני ממליץ לקחת הפסקה של 3 שבועות בין חיסון לחיסון. כלומר, אם קיבלת את החיסון, אם אתה מקבל או קיבלת את החיסון נגד קורונה, מתי שלא קיבלת, 3 שבועות לאחר מכן אין שום בעיה. באופן עקרוני, אתה יכול לקבל את שני החיסונים באותו יום. אין מה לחשוש לקבל, אבל אני אומר ככה, ללכת עם הגוף בעדינות. ואנחנו לתינוקות שזה אתה נולדו נותנים זריקות משולשות ומחומשות של כשמכילים מספר חיסונים בבת אחת והגוף יודע בדיוק איך ליצור נוגדנים לכל דבר בנפרד אבל אם זה עניין של בחירה אז אני הייתי מציע לך לחכות 3 שבועות בין חיסון לחיסון להתחסן ולהיות בריא
הבנתי תודה רבה שבת שלום לרמב״ם
שבת שלום לבריאות כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת מרב.
כן, מרב.
אני קצת מתרגשת.
אין צורך, מרב. תאמיני לי, אני עדין מאוד ונחמד ולא אוכל, וגם בדיאטה, אז אני בכלל לא אוכל אותך.
תודה. ככה, אני בת 39. לפני זה, 14 שנה הובחנתי כמגרת, סליחה, כסובלת ממגרנות. עכשיו זה התחיל לי, תופעה אז, זה היה רק אורה, בלי כאבי ראש בכלל.
כן, המיגרניק מייגרן, או מיגרנה ללא מיגרנה, כן.
כן, עכשיו בעבר, לפני אותך לפני 14 שנה, היה לי גם פעם אחת עם מיגרנה, שהיה הפרעות בריאה והפרעה בדיבור קצת. עכשיו אני סבלת מזה בהריונות יותר, ללא כאבי ראש.
בהריונות יותר בחודשים הראשונים?
כן, גם בחודשים האחרונים וגם לקראת הזה.
גם בראשון האחרונים, אוקיי.
כן, אבל לא היה לי כאבי ראש כל כך. לאחרונה התחילי התקפים עם כאבי ראש תחילות, עם הקאות. עכשיו נהיה לי התקפים בחודשיים האחרונים, ממש כמעט כל יום יש לי התקף. אתמול בלילה אני תוררתי מתוך בחילה.
כל יום התקף?
כמעט כל יום, מה זה כל? בוא נגיד שלוש פעמים בשבוע, התקף, התקף על התקף. פשוט כאילו זה משהו מטורף, עם כאבי ראש, עם בחילות, עם... השבוע קמתי מתוך בחילה בלילה, הקטנה שלי העירה אותי, ובאתי לדבר איתה, הרגשתי שאני פשוט לא... כל מילה שאני מוציאה, אני מוציאה מילים אחרות, אני מתבלבלת בדיבור גם. היה לי ממש כמה דקות בלבול בדיבור, ותוך כדי הפרעות ראייה, ואחר כך כאבי ראש, כמובן.
כמה זמן זה נמשך?
הבלבול בדיבור?
כן.
כמה דקות.
ואחרי כמה דקות שהתחיל, אחרי כמה זמן מהבלבול וההפרעות בדיבור התחילו לך כאבי ראש? הטלפון פתוח דרך אגב מרב? עם רדיו פתוח?
לא, לא, ממש לא.
אוקיי.
אחרי כמה דקות התחילי, אחרי, תוך כדי האורה היה לי בלבול בדיבור, ראיתי שזה מתחיל.
לא, הבלבול בדיבור זאת האורה. האורה יכולה להיות אורה של טשטוש ראייה, יכולה להיות okay. דיבור, הפרעה בדיבור, או כל סימן נוירולוגי אחר, חולשת צד או דבר כזה. זאת האורה. בדרך כלל האורה נמשכת 20 דקות, 30 דקות, לאט לאט היא יורדת, ולאט לאט כאב הראש עולה.
זהו, ואז יש לי, לפעמים יש לי כאבי ראש
מטורפים, תחילות
זרקות, לפעמים זה כאבי ראש חלשים.
אני בכל זאת הייתי מציע לפנות לנוירולוג, שיעשה בדיקות רוטינה, ויראה את הבדיקה הנוירולוגית, כי א', זה מאוד לא אופייני, שמיגרנה מתחילה בגיל 39-40.
לא, סליחה שאני אצחת אותך, המיגרנה התחילה לי בגיל 24.
כן, לפני 14 שנה. אבל היא השתנתה לגמרי.
לא ממש לגמרי, בוא נגיד שזה לא, התדירות של ההתקפים בחודשיים האחרונים בגלל זה התקשרתי.
כן, אבל בהתחלה זה היה מיגרנה, בהתחלה זה היה רק מיגרנה ויזואלית, רק טשטוש ראייה והפרעה בשדה ראייה ונצנוצים כאלה. ועכשיו זה כבר הופיע עם כאבי ראש ועם בחילות ועם הקאות ועם כל מיני סימנים. כלומר, יש שינוי במהלך, ואז זה היה לעתים נדירות, ועכשיו זה מופיע שלוש פעמים בשבוע.
לא, אבל גם כשהייתי צעירה, זה היה מופיע לי, היו מצבים שהיה מופיע, יש לי, היה לי שלוש התקפים לשבוע, גם אז, אבל לא היה לי כאבי ראש. אבל גם היה לי את הסנבורים האלה, אני סובלת מהם, אני כבר רגילה אליהם, כבר יודעת איך זה נראה, אני כבר בתוך זה, זה לא מה שמפחיד אותי. פשוט
אני בכל זאת הייתי שמח שנוירולוג יבדוק לך את קרקעית העין, ויעשה לך בדיקה נוירולוגית כללית, ויחליט... לא, לא דחוף, זה לא זהו.
לא, למה?
זה...
אני פשוט נורא חרדתי, ואתה אומר לי קרקעית עין, זה קצת מפחיד
לא,
אותי.
לא, אבל תראי, מה זה קרקעית עין? זה חלק מבדיקה נוירולוגית. אנחנו, כמו שאני בודק רפלקסים, אני בודק את קרקעית העין. קרקעית העין בודקת לי את עצב הראייה, את חלק מהעצבים. קרקעית העין, זה... אני יכול לראות, תראי.
כן.
המקום היחידי בגוף, שבו אני יכול לראות עצם, שהוא עצב, עצב, שהוא שלוחה של המוח, זה בעין, דרך קרקעית העין. אני עם מכשיר שנקרא אופטלמוסקופ, מציץ לך לתוך העין, ואני רואה את עצב הראייה. עכשיו, מה שנוירולוג בודק... מה? בסדר. אז זה חלק מהבדיקה.
אבל יכול... משהו... יכול לגרום לי משהו? כאילו מה, זה יכול...
לא, זה חלק מבדיקה, כמו שבודקים רפלקסים. אני אומר ככה, מישהו שהשתנו לו כאבים, אני הייתי שמח שילך לרופא. ילך לב, כמו שהיית אומרת לי, תשמע, יש לי שינויים בפעולת מעיים, יש לי שלשולים ועצירות לסירוגים. אז מה אני אגיד לך? תלכי לגסטרואנטרולוג ותעשי קולונוסקופיה. זה לא אומר שיש לך סרטן, זה לא אומר שיש לך שטף דם, זה לא אומר כלום. זה דבר שצריך לעשות כדי לראות ולשלול דברים נוספים.
לא רציניים בכלל.
זה יכול להיות גם כלום, וזה בדרך כלל מיגרנה רגילה. הסיכוי שזה מיגרנה הוא 99%, והסיכוי שזה משהו אחר, שהוא בר טיפול, הוא אחוז אחד. אז להיכנס לחרדה לא צריך, אפילו אם את חרדתית, את יכולה למצוא סיבות אחרות לחרדה. קורונה, השכן מעצבן, מזג אוויר חם, אני יכול לתת לך כמה רשימה של דברים ש...
נכון.
בהתייבש את יכולה בחום הגדול שיהיה מחר. כן? הלו? הלו? מרב נותקה לנו. אוקיי. נסו לחבר אותי איתה עוד פעם, והלו? טוב, שמעתי פתאום קו כמו שאתם שמעתם, והשיחה נותקה. אז בואו נעבור לנושא למאזין הבא, ואחר כך אנחנו נחזור למירב, אם נצליח. הלו?
שלום פרופסור יקר, זה אני יקר?
כן, זה אתה.
שלום לך איש יקר. לפני שאני אתחיל להציג את הבעיות שלי, אני פעם אחרונה דיברתי לך לפני 5 שנים, כן. אני מקווה שפעם הבאה אני אדבר איתך בעוד 5 שנים, אני רוצה לאחל לך שנה טובה וחתימה טובה.
תודה רבה, אני מחזיר לך ברכות לך ולכל מאזינים.
אמן, ולכל עם ישראל וגם לברל, בניצה, שיהיה בריא הבחור שיצא בשלום.
אמן, 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 אני מאחל לכל מי ששומע אותנו, לא חשוב לי, שלכולנו תהיה שנה טובה. אם תהיה שנה טובה לנו ותהיה שנה טובה לאויבינו, אז גם לנו תהיה שנה טובה.
לכולנו, שנצא מהקורונה, שנצא מכל הברדק, בעזרת השם, רק תורות טובות. עכשיו לענייננו, אני קצר, פשוט רשמתי לעצמי כדי להיות קצר, כדי שעוד כמה חבר'ה יעלו השידור.
100%.
אני לפני כשנה הובחנתי בפוליציטמיה ורה.
כן, אני רק אגיד פוליציטמיה, פולי זה הרבה, ציטמיה זה כדוריות, זה מצב שבו יש ריכוז דם יותר גדול, יש היחס בין הכדוריות לבין הנוזל הוא הרבה יותר גדול, וזאת מחלה שיש לה טיפול. בוא נמשיך.
כדוריות אדומות.
כן.
בסדר?
כן,
עכשיו
כן.
ככה, אני עשיתי 3 פעמים, זאת אומרת, הקזה. הטיפול הוא 3 פעמים, 3 עד 4 פעמים, הקזה דם, והתחלתי כן. עם מיקרופירים.
כן.
זאת אומרת, אני בן 60, ואני כן. הבנתי, קודם כל שמעתי הרבה הרצאות שלך, או תוכניות שלך ביוטיוב, עם כל מיני, עם רופאים מכובדים, לגבי פוליציטמיה.
כן.
עכשיו, אני הבנתי שמגיל 60 והלאה, אנשים שבסיכון או לא בסיכון, אמורים לעשות גם הכזאת, גם מיקרופירי, וגם אדריה.
נכון. לא, לא בהכרח. תלוי, תראה, אדריה נותנים רק אם לא משתלטים עם הכזאת. אם אדם צריך לעשות הכזה כל חודש, אז חושבים על אדריה. אבל אם אדם עושה הכזה פעם בשישה, 8 חודשים, ותמונת הדם שלו בסדר, עשו לך מוח עצם, אני מניח, נכון?
לא, לא עשו לי, לא.
לא עשו
לי. עשו לי רק ג'ק 2.
אוקיי.
ובגלל המתוכרית הגבוה...
המתוכרית הגבוה, לא, המתוכרית הגבוה, ברגע שהמתוכרית עולה מעל 50, צריכים לעשות הכזה.
יפה. עכשיו השאלה שלי כזאת, ואם אני אעשה כזה כל חודשיים, מה הבעיה?
אני אגיד לך מה הבעיה. אתה מאבד ויטמינים, אתה מאבד ברזל, אתה מאבד... מה קורה בפוליציטמיה ורה? יש כמה סוגים של פוליציטמיות. יש סטרס פוליציטמיה. אנשים שמעשנים ואנשים שבלחץ, יש להם גם סוג של פוליציטמיה. אבל פוליציטמיה ורה זה אמיתית. זה מצב שבו מוח העצם מייצר יותר כדוריות אדומות.
נכון.
ואם הוא מייצר, נגיד, יותר כדוריות אדומות, הוא מייצר פחות כדוריות לבנות. אז אוקיי. אנחנו רוצים לאזן את זה. לדוגמה, נתתי דוגמה, כן, לא בדיוק, אבל רק כדי לתת את ההבנה. אז לכן יש המטולוגים, שזה המקצוע שלהם, הדריה הזאת תרופה נהדרת, אבל עם תופעות לוואי. אנחנו מעדיפים, אז אנחנו מעדיפים, לעשות הכזאת, אבל עוד פעם, ההמטולוג יודע מתי החיסרון עולה על היתרון, מתי עדיף לעקוב ולראות את תופעות הלוואי אם ישנם או אינם, ומתי כדאי לקחת אדריה, ומתי כדאי לחכות עוד עם הכזאת.
יופי, פרופסור, אז פה מגיעות השאלות שלי. אני פעם ב3-4 חודשים עושה הכזה, ואני נמצא בטווח הנורמה. אני לא יודע מה זה נקרא נורמה לאחד שהוא חולה בפוליסיטמיה, אבל בטווח של מכבי, אני נמצא בנורמה. פעם זה מוקרובין 17, עם התוכנית 50, 49, משהו כזה.
אוקיי.
אני הייתי...
איך שאר תמונת הדם שלך?
כמו מה? מה שלו? מה שלה?
כדוריות לבנות, הנפח של הכדורית...
בסדר, לא...
כל תמונת אדם בסדר? אם כל תמונת אדם בסדר...
כן, לא, לא, מהנורמה, אני לא אתחיל עכשיו לספר לך, כן, כי אתה לא אוהב את זה. בסדר, זה בנורמה.
אני מדבר על התמונת... אני לא מדבר על הכימיה של אדם, אני מדבר על תמונת אדם. על ההמוגלובין המתוקרית, על ה-MCV, על הריכוז של הכדוריות, על כמות הגודל של הכדוריות, על הנפח של הכדוריות, על זה אני מדבר.
המתוקרית... אם אני מנקה...
לא, עזוב עם התוקרית, לא עם התוקרית ולא עם הגלובין, אני מדבר על כל שאר ה...
בסדר, בסדר. בסדר. עכשיו, השאלה שלי כזאת, אני רוצה להישאר שנה ללא אדריע, כי אני קראתי הרבה דברים על אדריע, אני עושה הרבה מאוד מאוד ספורט, אני הייתי רוצה להימנע מזה, זה אחד.
אתה תראה, אני לא אתן לך את התשובה, משום שהתשובה ייתן לך רופא ההמטולוג שמטפל בך. כי בכל זאת, אדריה זה כימותרפיה, זה סוג של כימותרפיה.
אוקיי, אני יודע. עכשיו, השאלה שלי אחרת. אני יודע שאתה מתמחה ברפואה אלטרנטיבית, השאלה שלי אחרת.
אתה יודע מה, בוא תשמע, אנחנו צריכים להפסיק את השיחה כרגע, תישאר על הקו, אנחנו נצא או שתדבר עם, תכף יעלה המפיק שלי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת חדשות ופרסומות, ואני אחזור אליך כמאזין ראשון בשעה הבאה.
בשמחה.
שלוש FM, 104.5 FM. יום שישי, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי לשדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, ב-104.5 FM אחראית פלא בלסון, והטלפונים שלנו, כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ עם שאלות, והערות, והגיגים, וקושיות, אפשר לשלוח למספר 054, לוואטסאפ מספר 054-70-103-70. אנחנו חוזרים למאזין האחרון שקטנו אותו באמצע השיחה בגלל החדשות והפרסומות, ואתה איתנו על הקו?
שלום לך פרופסור הקר.
שלום, כן, כן. אז אנחנו הפסקנו את השיחה לקראת סופה, כי היינו צריכים לצאת להפסקת פרסומות.
כל בסדר. צריך להתפרנס גם.
כן. אז בוא תגיד לי, מה השאלה, מה אתה בעצם שואל אותי, אם אתה יכול להפסיק?
יש לי מספר שאלות שרשמתי לעצמי, כדי לקצר את העניינים. אז קודם כל ככה, לגבי האדריה,
כן.
האם אני יכול להמשיך בהכזות ובמדללי דם, ולהיות במעקב כל שלושה או כל חודשיים חודשים? האם אני יכול לבקש את זה מהרופא?
אתה יכול לבקש את זה מהרופא, והוא יחליט לפי מצבך, ואם לא, תשאל אותו מדוע לא. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה מה שהוא יעשה. יכול מאוד להיות שזה מה שהוא תכנן לעשות. אבל זה מי שצריך להחליט זה הרופא ההמטולוג.
זה ברור לי.
זה ברור לי. אבל עקרונית זה אפשרי, אם המצב הוא בסדר, אם תמונת הדם תקינה, חלק גדול מהחולים אנחנו משאירים אותם, ואנחנו מתחילים באמת עם מיקרופירין או עם אספירין.
גם מעל גיל 60?
עד כמה שאני יודע, גם מעל גיל 60, אני מכיר טוב מאוד לפחות שני אנשים מעל גיל 60, שהרופא שלהם ממשיך לעקוב אחריהם. אני לא כל כך חושב שגיל 60 הוא הקריטריון החד משמעי.
כתוב במה שאתה לא אוהב, כן?
בדוקטור גוגל.
בדיוק, שמעל גיל 60 יש קריטריונים אחרים.
נכון. לכן ישנו המטולוג, רופא המטולוג, שזאת המומחיות שלו, והוא בודק מה בעד ומה נגד.
פרופסור, אני פשוט רוצה לקצר כדי לתת עוד...
אוקיי, אז בוא נתקדם.
אני יודע שאתה מתמחה ברפואה אלטרנטיבית.
כן.
האם יש משהו באוכל שאני יכול לשנות?
לא שאני יודע. לא שאנחנו יודעים, מה שכן, אם אתה מעשן, להפסיק לעשן, לא מעשן.
יש לי בעיה אחרת. אני אוהב לשתות בירה והרבה. האם זה יכול לפגוע בזה?
למיטב ידיעתי לא. למיטב ידיעתי לא, בירה להפך, היא מוהלת את הדם, היא אמנם, תראה, אתה צריך לאזן בין בירה למים, כי בירה היא דיורטית. בירה, אלכוהול בכלל, מדכא הורמון שהוא הורמון מונע השתנה. ולכן, כשיש לנו בגוף הורמון שנקרא אנטי-דיורטיק הורמון, הורמון מונע השתנה, שזה הורמון ששומר על הנוזלים שלנו שיהיו בגוף, בפרופורציה מסוימת. שהנוזל הזה, שההורמון הזה חסר, אנחנו משתינים הרבה. עכשיו, הבירה ואלכוהול מדכאים את ההורמון הזה, ולכן אחרי שאנחנו שותים אלכוהול, אנחנו רצים בדרך כלל יותר להשתין. אלכוהול, בירה זה גם עניין של נפח, כי אם אתה שותה 19 אחד קטן, שזה 15, 20, לא, לא, אוקיי, אני מסביר משהו. אתה שותה 19, שזה ריכוז אלכוהול גבוה, אבל על 15, 20 סיסי, או אם אתה שותה כוס יין, שזה 120, 140 סיסי, על כוס, אז פה אתה שותה בירה, שזה לפחות 330 או 500 סיסי בירה.
ואם אני שותה 3 ליטר ביום,
בסדר, אבל אתה צריך גם לעשות גם תשתין הרבה, לכן אתה צריך לאזן את זה גם עם נוזלים רגילים ולא רק עם
אלכוהול. השאלה, לא כמה לשתות מזה וכמה לשתות מים, כי אני הבנתי שמים הוא מוריד טיפה את נפח הדם.
המים, לכן אנחנו רוצים שתשתה מים, אנחנו רוצים שנפח הדם שלך יהיה יותר נמוך, ואז עם התוקרית שלך יהיה יותר נמוך.
הבנתי.
ככל שיש לך יותר מים בדם, ככל שהדם שלך יותר מהול, ההמטוקריט שלך יותר נמוך,
יותר.
והריכוז, היחסים שבין הכדוריות לבין הפלזמה, הם יותר בריאים, נקרא לזה.
הבנתי. פרופסור, שאלה אחרונה, בבקשה.
בבקשה.
אני לוקח מיקרופירין, וזה לא עושה לי טוב בקיבה, יש לי שריפה בקיבה. מה אני יכול לקחת, מה לבקש מההמטולוג במקום?
פלאביקס.
פלאביקס, זה נקרא?
כן.
בסדר גמור.
עכשיו תשמע, יש לחברת בייר, מיקרופירין, לא מיקרופירין, זה נקרא בייבי אספירין של 81 מיליגרם.
בייבי אספירין? אוקיי.
כן, בכל סופרמרקט, דרג סטור, חנות ויטמינים בארצות הברית אפשר להשיג את זה חופשי על הבר. אם מישהו נוסע או מגיע מארצות הברית, שיביא לך את זה. זה
קוטי... היום עם הקורונה אף אחד לא נוסע.
יש לי קצת חדשות בשבילך.
אוקיי.
כן, אני מכיר כמה אנשים שנסעו השבוע, אני מכיר עוד אדם שאולי גם אתה במקרה שמעת את שמו, קוראים לו בנט.
לא, ממש לא, לא מכיר
זהו, אותו. זהו, שהוא נסע, כן, שהוא נסע לארצות הברית עם פמליה גדולה של אנשים, אז זהו. אז יש שם את המיקרופירין, יש שם את הבייבי אספירין של בייר, 81 מיליגרם. זה אספירין. זה אספירין שהוא קורטד, הוא מצופה. מצופה בצורה טובה, שלהרבה אנשים הם לוקחים אותו והוא לא עושה להם גירוי בקיבה.
פרופסור, אבל אמרת פלאביקס, נכון? אני יכול להשיג פה פלאביקס.
כן, אבל אתה צריך, אל תתחיל בלי לקבל הוראה ואישור של המטפל של
המטלון. ברור, לא, זה ברור.
פלאביקס 75 מיליגרם, כדור ביום.
ולגבי הבייבי אספירין, אולי במקרה יש לך את הטלפון הישיר של בנט שאני אוכל לבקש ממנו?
אין לי את הטלפון הישיר, אבל אנחנו עובדים על זה, כן? יש לי את אייל פרנק שהוא העורך, הוא עובד על זה, הוא יתקשר איתך ויעביר לך את הטלפון הישיר שלו.
לך, לצוות שלך ולכל עם ישראל, שלכם שנה טובה.
תודה רבה, תודה לך יקירי, שנה טובה, הרבה בריאות.
הרבה אנשים יעזרו בך.
אמן, תרגישו טוב ושכולנו נהיה בריאים. כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו, שלום.
הלו?
כן.
כן, זאת אני עולה על הקו?
זאת ממש את. עם מי אני מדבר?
אז יופי, צהריים טובים, אתה מדבר עם עדנה.
כן, עדנה, איתך.
ואני רוצה לברך קודם כל ולהגיד יישר כוח על העבודה המדהימה שאתם עושים, אתה והצוות.
תודה רבה, עדנה.
אז תודה רבה שאני עולה לשידור. רציתי בבקשה להתייעץ במשהו.
רק תגידי אם זה לגבייך, בת כמה את?
57.
כן, אני איתך.
אני הייתי בבדיקה של התאמה לעבור ניתוח עיניים להסרת המשקפיים. אני מרכיבה משקפיים מולטיפוקל לראייה, ובעצם הוצא לי אחרי בדיקות וגילו שאני מתאימה, הוצא לי לעבור ניתוח להשתלה של עדשה מולטיפוקל קבועה בעיניים, בגילי, כן?
מה זה גילך? זה עושים את זה דווקא בגילך. תכף אני אסביר לך מדוע.
אז זהו, אז רגע, עוד מילה אני אגיד, ואני מאוד מאוד רוצה לשמוע דעתך. נאמר לי שלא רק שאני יוכל להתפטר מהמשקפיים, וזה ממש אנטי-אייג'ינג, ומאוד יהיה לי כיף, ואני לא אוהב את המשקפיים, נאמר לי שזה גם למעשה פעולה שמונעת את התורך בניתוח קטרת, מה שבמילא כנראה באחוזים גבוהים קורה בעוד מספר שנים.
נכון.
כבר יש לי עכשיו 1.4 קטרת, זאת לא מצריך, אבל זה כנראה ילך ויתקדם, ואני יכולה ליהנות למעשה כבר עכשיו מזה, כשהסיבוכים והסיכויים לאיזשהו משהו נדירים, אפילו לא קרו, בוא נגיד פה בארץ. ובכל זאת אני מודאגת מהדבר, ורציתי עוד כמה דעת.
אז בואי נעשה סדר, עדנה, בואי תראי. אישה. ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, הוא ניתוח שמחייב מספר קריטריונים, ביניהם שהקרנית היא קרנית תקינה ועגולה ולא מה שנקרא קרטוקונוס שהיא מעוותת וגורמת לצילינדר ולדברים כאלה. נקודה. אז יכול מאוד להיות שאת לא מתאימה לניתוח של הסרת משקפיים בלייזר. אבל ישנה בעיה שנקראת קטרקט. קטרקט זאת אחירות של העדשה. ומה אנחנו עושים בקטרקט? אנחנו מוציאים את העדשה הטבעית שהאימא ואבא שלנו השתילו לנו בעין בטרם נולדנו, ואנחנו מחליפים אותה בעדשה אחרת, בעדשה מלאכותית. כלומר, מוציאים את העדשה הישנה, ואם זה בקטרקט האחורה, ומכניסים בתוכה עדשה זכה וצלולה. עד לפני 20 שנה, 15 שנה, היו רק עדשות קבועות, ואז היית יכולה להחליט אם את רוצה שישימו לך עדשה שאת רואה מקרוב, או שאת רואה מרחוק. היום ישנם עדשות שהן גם מולטיפוקליות, וגם תוריות. כלומר, שגם יכולה להיות עדשה, שבאותה עדשה שמשתילים לך בעין, כמו שעושים בניתוח קטרקט, ואם היית מגיעה לניתוח קטרקט, זה מה שהיו מציעים לך, או לראייה מקרוב, או לראייה מרחוק, או מולטיפוקל, ומחליפים לך את העדשה לעדשה שמותאמת לך. עכשיו, יכול מאוד להיות, זה צריכים לקחת בחשבון, שבעוד 5-10 שנים, תצטרכי להוסיף משקפיים או משהו, כי זה לא מבטיח לך שכל החיים תישארי בדיוק עם אותו מספר.
הם אומרים שיהיה אפשר או לעשות איזה, אם יש איזה אחירות, אז עושים איזה לייזר קטן ומתקנים.
לא, זה יש מה שנקרא סקונדרי גלאוקומה. יש מצב שבו יש טיפוס של כלי דם על העדשה, ואז מנקים אותה עם לייזר.
שזה לא מסוכן?
זה לא מסוכן בכלל, לא מסוכן
בכלל. אז רגע, הסיכוי שאני צריך משקפיים, בגלל באמת המשך הזדקנות של...
הוא קטן, אבל הוא קיים.
אבל הוא קיים.
אני עברתי ניתוח, קטרקט לפני איזה 7 שנים, אני חושב.
כן.
ואני היום, בשביל להיות פעם, בשביל לקרוא מקרוב ובתאורה פחות טובה, מרכיב משקפיים.
בסדר, אבל בינתיים אני יכולה ליהנות, לא יודעת, כנראה ממספר שנים טובות
נכון,
של...
נכון, בפירוש כן.
כאילו ליהנות בגיל הזה מאיזושהי תקופה בכלל
בלי משקפיים. בדיוק, והניתוח הוא ניתוח פשוט, הוא ניתוח אחד הניתוחים המוצלחים ביותר והשכיחים ביותר ברפואת עיניים, וצריכים לעשות, לפני כן עוברים סדרה גדולה של בדיקות עיניים, עם בדיקה
כן,
של הרקרנית ובדיקה של
הרשתי. זה עברתי ונמצאתי מתאימה.
כן.
עברתי.
ואז צריכים לא לראות את העדשה, שאת כנראה צריכה עדשה שנקראת עדשה תורית. שהיא... יש לך גם, גם פריזמה, גם צילינדר?
לא. רק עדשת השתלת, עדשת מולטיפוקל.
אז זה יותר פשוט אפילו.
הבנתי את שאלה
האחרונה. כי עדשה, אם יש צילינדר, צריך להתאים אותה בדיוק, ואז יש, צריכים עוד להקפיד על משהו, אבל פה זה יותר פשוט.
הבנתי. עוד שאלה בבקשה, התורך הזה בהרכבת משקפיים, ואתה אומר שנוצר גם עם הגיל, עם ההתיישנות, זה משהו
שגם בעתיד ניתן לתאר? הוא לא חייב מציאות. מה?
זה גם ניתן לתקן על ידי לייזר? למשל, את העובדה שאתה מרכיב היום.
לא.
או שוואן שעשית את העדשה היא כבר קבועה לכל החיים.
היא כבר קבועה לכל החיים.
אז העובדה שאני
צעירה... במקרים נדירים אפשר גם אותה להוציא, אבל זה סיפור.
זה סיפור. אז העובדה שאני בת 57 עלולה לגרום לבלי יתר, זאת אומרת, באמת להישנות של משקפיים בגיל צעיר מדי?
לא, אל תכניס לך ג'וקים לראש. ממש לא.
ממש לא. אפשר ללכת על התהליך בבטחה, אתה אומר, זה ניתוח טוב.
אפשר ללכת על התהליך בבטחה, זה ניתוח טוב, זה ניתוח מוצלח. תבחרי לך את הרופא הטוב ביותר שאת יכולה לבחור לך. למרות שכל הרופאים טובים, כי זה ניתוח השכיח ביותר ברפואת עיניים, אז כל רופא שמנתח קטרקט, יש לו כבר קילומטרה של ניתוחים, ושיהיה לך פשעה טובה.
הבנתי, יופי, אתה מאוד מאוד משמח אותי, אני מודה, ואני גם, מקווה שאחרים גם קיבלו מזה איזשהו ידע בנושא.
את עושה בעין אחת או בשתי עיניים?
לא, מה שיעצו לי זה...
כי לא עושים באותו זמן בשתי העיניים.
נכון, לא, אמרו לי לעשות אחד, וכעבור, לא יודעת מה, שבוע, שבועיים, כשנייה.
לא, חודש, חודשיים.
ואיך תהליך ההחלמה, ו...
צריכה בחודש הראשון, נשים כל יום פעמיים 3 טיפות, ולהתעסק עם זה קצת, אבל זה לא נורא.
זה לא נורא.
לא
הראייה נורא. משתפרת ממש במיידי?
הראייה משתפרת תוך, את יוצאת, אני אספר לך סיפור. אני עברתי את הניתוח הזה, ויום אחד, ולפני שעברתי את הניתוח, אמרתי לה, יום אחד התגלחתי ועמדתי מול הראי, ואמרתי לעצמי, וואלה רפי, אתה סך הכל בשביל גילך נראה לא רע, אין לך קמטים, הכל טוב והכל יפה. ואז הלכתי ועשיתי את הניתוח. למחרת הניתוח אני עומד מול הראי ואני אומר, איזה אין לך קמטים, איזה אתה נראה יפה. ראיתי את כל מה שלא ראיתי לפני הקטרקט. אז זהו. אז מה שאני מציע לך לפני הניתוח, תורידי את המראה שמגדילה פי 40 שיש לך באמבטיה.
כן, לבטל את התסכול מראש.
בדיוק.
או שאתה צריך לנתח משהו אחר, אתה יודע, לבטוח קצת את המקומה.
בסדר, כל דבר בזמנו.
ברור, פרופסור קרסו, אתה מדהים, עזרת לי, חיזקת אותי.
100%
אני תבש שואלתי גם לאחרים, ובאמת שנה טובה ותודה רבה.
שנה
מדהים,
טובה
מדהים,
והרבה
מדהים,
בריאות.
שזכיתי לדבר איתך, מדהים.
הרבה בריאות.
תודה איש יתר, תודה רבה.
ביי. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת שרה.
כן, שרה.
ואני מדברת בקשר אליי ובקשר לבעלי, שהוא בגיל בשנות ה-80 שלו, ואני בשנות ה-70 שלי.
כן.
עכשיו, לפני שנים אמרו, בזמן שהוטסנו לחוץ לארץ,
לא, היה פעם משהו כזה, נכון.
כן, נכון, אתה זוכר.
כן, פעם, once upon a time.
Once upon a time, כן.
כן.
אז אמרו שבטיסה, ובמיוחד בטיסות ארוכות לארצות הברית, אז רצוי לקום מפעם לפעם, ללכת במטוס, לעשות כל מיני תרגילים בכדי למנוע שרשיות של הדם.
נכון. לא רצוי, צריך.
צריך, בדיוק. עכשיו, בעלי הוא תלמיד חרוץ. מה הוא עשה? הוא החליט שבעקבות זאת, בלילה כשהוא קם למתן שתן, אז הוא גם מרים רגליים, מרים ידיים, ומפעם לפעם מתרגל, וזה מה שהוא עושה, כמה תרגילים לפני שהוא חוזר לישון במיטה.
השאלה אם זה לא מאיר אותו לגמרי.
הוא טוען שלא.
אז בסדר, אם הוא טוען שלא, מה, איך אומרים אצלנו? למה רק שוגויים? מה קרה? אם זה טוב לו, אז יבוסם לו.
כן, אבל הבעיה שהוא רוצה שגם אני אעשה את זה.
לא, מה פתאום? זה בעיה שלו. מה, את צריכה? למה אני לא ממליץ על זה? כי אם אני קם לשירותים, ואני אקום לשירותים ואני אעשה תרגילים, אחר כך ייקח לי חצי שעה להירדם.
כן.
וככה אני הולך עם עיניים עצומות כסומה באפלה, וסליחה, מטיל את מימה, היא חוזר למיטה, אומר ג'ק רובינזון, ונרדם עוד פעם.
תראה, אני לא נרדמת כל כך מהר, אבל אני הולכת כמו זומבי, חוזרת כמו זומבי.
טוב מאוד, זה כבר, אם את הולכת כמו זומבי וחוזרת כמו זומבי, אז את הולכת וחוזרת כמוני. ואז תרדמי הרבה יותר בקלות, מה שאם תעשי פעילות גופנית, שמאירה את הגוף.
עכשיו, אבל זה מזיק אם לא עושים את הפעילות הזאת בשינה?
לא, לא מזיק. תעשי את הפעילות ביום, פעם, פעמיים, זה טוב מאוד. אבל בלילה, להתעורר ולצאת מהשינה, בגיל 70, בגיל 80, השינה פחות טובה, ישנים פחות, הקמים יותר לשירותים, לזה יש גזים, וזה צריך להשתין, וזה נוחר, וזה פה, וזה שם.
כן. זה מועיל לו שהוא עושה את זה?
מה זה חשוב אם זה מועיל או לא מועיל? אם הוא מרגיש טוב, אז זה מועיל לו. אם הוא לא היה מרגיש טוב, הוא לא היה עושה את זה.
זה לא חשוב אם
קודם כל, פיזיולוגית טוב להזיז את הגוף. על זה אין מן דפליג. זה פקט. אבל בואי נגיד, טוב לא, מה אכפת לך?
אפילו שעשה
ריצה מסביב לבלוק. לא, אני בכוונה אומר. הרי מה עושה אותנו בריאים ומאושרים? חלק גדול זה state of mind. אם את הוא מאמין שזה עושה לו טוב, גם אם זה לא עושה לו טוב, זה עושה לו טוב.
אבל בוא נהיה ריאלי, לא state of mind, פיזיולוגית, זה עושה טוב או לא?
פיזיולוגית זה עושה טוב מצד אחד ולא טוב מצד שני. זה עושה טוב מצד אחד כי זה משפר את זרימת הדם ועושה תנועתיות, וזה לא עושה טוב משום שזה גורם, זה מוציא אותך ממחזור השינה. אז לוקח לך יותר זמן להירדם, אבל אם הוא נרדם מהר ואם טוב לו עם זה, מה אין מה להתווכח? עכשיו, כמה שעות הוא ישן בלילה?
הוא הולך ב-11 והוא קם ב-6, 7, 8, 6, 7, משהו
בסדר,
כזה.
בסדר, הוא לא צריך לקחת את הפעוטות לגנון, נכון? ולפעוטון.
לא, לא.
זה בסדר, מה?
תראה, אני...
כל זמן שהוא לא... תגידי לו, כל זמן שאתה לא מאיר אותי, תעשה מה שאתה רוצה.
כן, לא מאיר אותי ולא... לא, כשהוא שומע שאני מתעוררת, הוא אומר, תרים רגליים, תרים ידיים.
לא להרים ידיים, לא להרים רגליים.
לעזוב את זה. עכשיו, יש לי עוד שאלה בקשר לחיסונים שדיברת לפני כמה דקות.
כן.
אמרת לגבי הרפס זוסטר.
כן, שלווקת חוגרת.
כן, שלווקת חוגרת. אנחנו לקחנו שני חיסונים, אחד לפני זה 11-12 שנה בארצות הברית, והשני גם לפני זה 5-6 שנים.
כן.
יש טעם לקחת עוד חיסון כעת?
האמת היא שאנחנו לא יודעים, אבל אני לוקח. האמת היא שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים אם יש נוגדנים או אין נוגדנים, וכמה זמן מחזיקים מעמד הנוגדנים של החיסון. אבל זה בוסטר, ובוסטר לא יכול להזיק. ולכן אני ביקשתי מרופא המשפחה, אחרי 7 שנים או 8 שנים, שלא זוכר בדיוק, שלקחתי בפעם האחרונה, שירשום עוד חיסון אחד לרעייתי ולי, ואנחנו נלך בשבוע הבא לקבל את החיסון של עוד חיסון אחד לשלווקת חוגרת.
השאלה, יש חיסון חיידק מומת ויש מהחי,
כן,
נכון?
כן, יש בארץ, יש רק את החיידק המוחלש. אז אם יש רק את החלש המוחלש, זה מה יש. אז אנחנו לא נוסעים עכשיו לחוץ לארץ, ולא נחפש שם רופא שירשום לנו מרשם, ולא אני מזריק לעצמי, אבל אחר צריך ללכת לחפש אחות שתזריק לו את זה, או רופא שיזריק לו את זה. אז זה מה יש.
אבל זאת אומרת, אם יש אפשרות, אז עדיף את החיידק המומת.
כן.
עדיף המומת, אבל אין בארץ.
אבל אין, אז איך אומרים? אני לא רוצה להתבטא לא יפה, אבל כשאין מה לנשק, מנשקים את מה שיש.
וואו, 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 וואו. טוב, עוד שאלה קצרה, בקשר לדלקת ריאות, יש בארץ שני חיסונים.
נכון, צריכים לקבל את שניהם.
מהו החיסונים? אני לא, בגלל שהם אומרים לי שאני, תמיד שאני באה, אז אומרים לי, את קיבלת, אבל אני יודעת שיש עוד חיסון שלא קיבלתי, ואני לא יודעת מהו.
אז תבדקי מה קיבלת. אחד זה נקרא, אחד זה החיסון פנוימובקס, נדמה לי.
איך?
פנוימובקס.
פנוימובקס, כן. ומהו החיסון?
השני נקרא תכף, פרימובר, ברח לי השם.
סליחה?
יבוא לי תכף, זה משהו פרימובר, דקה אחת. וואלה, איך ברח לי. תכף יבוא לי. בואי, תמשיכי לשאול אותי, אז אני אזכר מיד.
טוב, אני אמשיך לאחל לך שנה טובה.
פרמובר, דקה אחת. טוב, תקשיבי, תמשיכי להקשיב לשיחה, ירד לי הסימון תוך כף הדקות, כי אני, ברגע שאני אומר את השם ואני אומר אותו לא נכון, אז זה מה שנתקע לי בראש.
הבנתי.
אוקיי.
אוקיי, אז תודה רבה, פרופסור קרסו, היית לי לעזר רב.
פרבנר.
פרבנר, ושתהיה לך שנה טובה.
תודה רבה.
ובריאות, ותמשיך. אתה ברכה לכולנו.
תודה רבה. אז פרבנר זה החיסון השני, וכדאי לקבל את שניהם.
רגע, אז אחד זה פנאומובקס, והשני זה פרנבר. נכון?
כן.
פרבנר.
כן.
והשני פנאומובקס.
כן.
פנאומובקס.
אוקיי. הפרבנר, נדמה לי שהוא נקרא פרבנר. פרבנר 13. פרבנר.
פרבנר 13.
NAR 13. זה של חברת פייזר. והפנומובקס שהוא הזול יותר. שאותו הקופות חולים נותנות.
הבנתי. בסדר.
אבל ההמלצה היא המלצה לקבל את שניהם.
בסדר. תודה רבה. וגם מבעלי הוא כבר נכנס ועוזין לך והוא גם מודה לך.
כל טוב.
כל טוב. והוא ימשיך ללכת. אוקיי.
להתראות.
שלום.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שלום, שמים אותי, כן? שלום, קוראים לי ליליה.
ליליה, כן, ליליה.
אני בת 72, עוד אותו 73, בדעת השם. היה לי, אני מקווה שזה כבר היה, דלקת בדרכי שתן.
כן.
אז בהתחלה אני הרגשתי צריבה כזאת כמה ימים, אבל אני, יש לי בעיה, אני בבוקר שותה קפה. אני לוקחת קודם נקציו, מה שאני צריכה לקחת כל יום.
כן.
ואחר כך ממש בא לי לשתות קפה, ואני שותה קפה בוץ.
מצוין.
כן, וגם יש לי קצת לחץ דם, ולפעמים אני צריכה לקחת קרדילוק. אני לא יודעת, אולי אני עושה יותר מדי
ערבוב. למה לפעמים קרדילוק? את לא לוקחת קרדילוק באופן קבוע?
יוצא ככה שלפעמים יש לי, אני מרגישה את הציקות לב, כשזה אחרי 60.
כן, אבל למה שלא תקחי בצורה מסודרת כל יום? למה שלא תקחי בצורה מסודרת כל יום?
כי לפעמים נופל לי ממש 50, אז אני לא יכולה לקחת.
אוקיי.
למרות שאני יודעת שאסור לקחת ככה לפעמים.
יש לך סחרחורות?
לא. היה כמה פעמים.
לא, בסדר, כמה פעמים, אם את בת 71, 72, אז מדי פעם יש סחרחורות, אבל... תראי, אני אוהב שכדורים לוקחים בצורה מסודרת, אבל אם זה טוב לך של כמה מיליגרם קרדילוק את לוקחת, 1.25, 2.5 או 5?
הכי קטן, וגם...
הכי קטן זה 1.25.
כן, ואם אני לוקחת גם, זה מאוד מוריד לי גם לחץ דם.
כי זה גם מוריד לחץ דם, וזה גם מוריד בדופק, זה בטא בלוקר.
כן, וגם יש לי טריטקס, אז ככה, אני עם שניים האלו, וזה קצת בלגן, כי לא תמיד...
כמה טריטס יש לך?
כמה?
כמה מיליגרם?
גם הכי קטן.
אוקיי, בסדר, עכשיו מה את שואלת אותי בעצם, ליליה?
בעצם אני שואלת זה, קודם כל זה שאני מערבבת עם קפה, אולי זה גם לא טוב.
שום בעיה, תראי אם את רגילה לשתות כוס קפה כל בוקר, תמשיכי לשתות, זה טוב, גם קפה בריא.
וזה לפני אוכל, זה לא נורא? בסדר,
לא נורא, זה בריא.
ולפעמים אחרי אחד אני רוצה שני, שזה גם...
זה גם בריא, שני קפה ביום זה בריא.
טוב, אז ככה, אז כשהיה לי, אז שתיתי את הקפה, ושלושה ימים אני הרגשתי צריבה למטה, ואחרי עוד יום, כבר היה לי מאוד, היו לי כאבים חזקים, אני עשיתי בדיקת שתן, והיה 250 ליקוציטים ו-10 אריתרוציטים.
250 אלף?
לא יודעת, שם כתוב היה 250 ליקוציטים.
וכמה אריתרוציטים?
10.
אוקיי, זה דלקת, יש לך דלקת בדרכי השתן.
ורופאה המשפחה שלי אמרה לי שאין דלקת, וגם לא היה חיידק, השלילי היה תרבית. אז היא אמרה, אין דלקת, לא צריך אנטיביוטיקה. אבל קליניקה הייתה לא טובה, אז אני הלכתי לגינקולוג, והוא ממש גם, הוא אמר שכאב לי גם, שלפוחית השתן עצמו כאבה לי. אז הוא נתן לי את הציפרודקס.
כן.
אמר לי 5 ימים, 5 ימים זה לא עזר לי, אני בעצמי לקחתי 10 ימים. אבל מה נשאר? נשאר גם צריבה לפעמים כשאני הולכת לפני, שאני רוצה לעשות בשירותים, אז אני מרגישה. אחר כך זה עובר. ומה אני שואלת עוד? אז כנראה, גינקולוג אמר שזה יבש, בגיל שלי זה יבש
נכון,
שם.
נכון, והמליץ לך על קרם של אסטרוגן.
כן, הוא המליץ לי את, קוראים לו, את אבסטין.
כן, אבסטין קרם.
כן, פעמיים בשבוע. אז, וגם אני שמעתי שכשיש, כשיבש, זה גם גורם לזה שיש דלקות.
תראי, יובש בנרתיק, יובש בנרתיק גורם לאטרופיה של הרירית. והסמיכות, הקרבה הביולוגית, שבין הנרתיק לשלפוחית השתן היא קרובה. ולכן חלק גדול מנשים בגיל אחרי גיל המעבר והלאה, שיש להם זיהומים חוזרים בדרכי השתן, אנחנו ממליצים להם על קרם של אסטרוגן כדי לשפר טיפה את הרירית, ואצל הרבה מאוד אנשים זה מוריד את שכיחות הזיהומים בדרכי השתן.
כן. כן, עכשיו, אני חשבתי שגם שקפה גם משפיע, אולי אני לא
קפה לא משפיע, קפה הוא דיורטי, אז קפה גורם לך לרוץ יותר לשירותים. אבל הוא לא הסיבה לדלקת.
חשבתי שאולי הוא כזה חזק מדי בשביל...
לא, הוא לא חזק מדי.
אז מה עכשיו, זהו, אז טוב עשיתי שלקחת אנטיביוטיקה.
כן, אבל מה שאני מציע לך, לקחת ויטמין C, 3 כדורים ביום של 500, בוקר, צהריים וערב.
רגע, מה אתה אומר עכשיו?
לקחת ויטמין C...
כן.
3 פעמים ביום, בוקר, כן. צהריים וערב.
כן.
הוא הופך את השתן לחומצי. כן. ויטמין C זה חומצה אסקורבית. כן. הוא הופך את השתן לחומצי.
כן.
ובתנאים חומציים, חיידקים פחות גדלים.
יכול להיות היה שלא היה חיידק, היה דלקת בלי חיידק?
יכול להיות דלקת בלי חיידק, בוודאי. יש דלקת תהליך דלקתי.
כן, ובכל זאת הייתי צריכה לקחת אנטיביוטיקה, כן?
בסדר, כי תראי, עכשיו יכול להיות שזה היה חיידק שלא הגיב לאנטיביוטיקה שקיבלת.
יכול להיות שהיה חיידק ובפעם ראשונה לא מוצאים?
יכול להיות, כן.
אז כמה זמן לקחת את הויטמין C הזה?
כל יום, קבוע.
כל החיים?
כל החיים. 500 מיליגרם 3 פעמים ביום לא יזיק. מה?
כל יום 3?
ברגע שאין לך דלקת, תקחי רק 2. זה פשוט מחמיץ את השתן. את יכולה גם לאכול חמוציות. גם חמוציות עושות.
כן, זה השאלה שלי שנייה. שאני בזמן אנטיביוטיקה, אני גם לקחתי פרוביוטיקה.
טוב מאוד.
פרוביוטיקה 25 פלוס וגרם. פרוביוטיקה גרם זה שיש שם מחמניות. אני חושב שאולי אתה מכיר.
אני מכיר.
אז אני רציתי, ויש כזה, תימנוז ודימנוז. אם אתה מכיר, דוקטור, את זה, אז מה אולי כדאי לי לקחת אחרי אנטיביוטיקה בתור פרופילקטיקה או חיזוק?
עוד חודש לקחת חיידקים, עוד חודש לפחות לקחת חיידקים פרוביוטיים.
ואת הפימינוז ודימנוז לא צריך?
לא משנה. לא צריך את זה. מספיק לקחת חיידקים. את לא יכולה לקחת גם ויטמין C וגם פמינוז וגם חיידקים פרוביוטיים נוספים וגם...
אני כן יכולה או לא יכולה?
זה מיותר, את יכולה לקחת הכל, אבל את רוצה להשקיע כסף בתוספי תזונה.
לא, זה... אני, כסף זה פחות חשוב.
לא, אבל זה מיותר, זה מיותר.
כן, הבנתי. אז, ובגרם זה יש גם חמוציות וגם...
נכון.
וגם פרביוטיקה. אז זה עדיף במקום קבל פרביוטיקה 25?
תקשיבי, זה לא משנה, את יכולה לעשות אנדנדינו. את יודעת מה זה אנדנדינו?
שכחתי.
לא, אין דנדינו, זה תוכל לעשות 1, 2, 1, 2, 1, 2, ולראות, לבחור מה שאת רוצה מהשניים. אבל לא לקחת יותר מדי, מספיק לקחת סוג אחד של, של, של חיידקים פרוביוטיים, ואחרי כמה זמן להחליף אותו לסוג אחר, כי בכל, בכל קבוצה, אחרי חודש, או שלושה שבועות, את גומרת קופסה אחת, תקחי קופסה ממשהו אחר, כי כל חברה יש לה סוגים אחרים של חיידקים פרוביוטיים. חיידקים פרוביוטיים זה לא רק אצידופילוס, זה לא רק ביפידוס, זה לא רק לונגוס, זה לא רק בולגריקוס. יש לקטובק, יש סוגים שונים של חיידקים פרוביוטיים.
כן, אני מבינה. וטוב, פשוט בבית מרקחת אמרו לי, פעם אחת פרוביוטיקה 25 ופעם אחת גרם, זה כאילו...
מצוין, מכרו לך גם את זה וגם את זה, אני מציע, תגמרי אחד, תתחילי עם השני.
כן, עכשיו, כמה זמן אחרי שאני סיימתי אנטיביוטיקה, אני צריכה בטח לעשות בדיקה חוזרת.
אז אם אין לך קליניקה, אל תעשי. אם אין לך קליניקה, אם אין לך קליניקה ולא צורב לך, אל תעשי. אם כואב לך וצורב לך, תעשי.
עכשיו ככה, חיסון, אני צריכה לעשות חיסון שלישי. מה בקשר שמה שהיה לי?
שום דבר.
אני צריכה לחכות כמה זמן?
אל תחכי, תעשי.
לא צריך, אם הוא נגמר, לא לחכות כמה ימים, שבוע?
לא צריך, תראי, אם תחכי כמה, תחכי יומיים שלושה, אבל אם לא, את יכולה לעשות, גם עם זיהום בדרכי השתן שהוא מטופל, את יכולה לעשות חיסון, אין בעיה. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אז אני אגיד לך שלום, ליליה.
תודה רבה.
כל טוב. זהו, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו הם 1-907-2-2-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, 103-FM, 104.5-FM, כאן רפיקה רסו. אנחנו ממשיכים, אבל אולי לפני כן יש לנו שאלה של מאזין. וכותב לי מאזין בוואטסאפ, שלום, שמי חסן ויש לי שאלה. אני אוכל דגים ואוהב דגים, רק שלפני שנה בערך, כל פעם שאני אוכל דג מושט, נהיה לי כאב בטן וראש, בחילות בעוצמה חזקה, המלווה בחולשה וזהה. האם יש הסבר לזה? אז קודם כל, אין הסבר ספציפי למה דג מושט כן ופרידה לא, ולוקוס לא, וברבוניה לא. אבל אני חושב שקודם כל אני תמיד אומר למאזינים שלי, אל תשמעו לרופא, תקשיבו לגוף. אם דג מושט עושה לך לא טוב, דג מושט שונה מדגים אחרים, ודגים אחרים שונים, מכל דג הוא שונה ויש לו מרכיבים אחרים. אז אני מציע לך, דג מושט עושה לך לא טוב, אל תאכל אותו. עכשיו, יכול מאוד להיות שפעם או פעמיים אכלת דג מושט שהיה מקולקל. ואם הוא היה מקולקל, נוצא לך כאב בטן ובחילות, והרגשת לא טוב, הרגשת חולשה וזהה, ואז המוח למד שדג מושט עושה לך לא טוב, וכל פעם שאתה אוכל דג מושט באופן סוגסטיבי, מופיעים לך סימפטומים, וזה קורה הרבה פעמים. הרבה פעמים יש אנשים, למשל, שאוכלים, היה לי פציינט שאכל פעם או פעמיים פטריות, והרגיש מאוד לא טוב, אבל הוא לא הרגיש אלרגיה, הוא הרגיש בחילות והקאות. ואז שהוא אכל, פשוט אמרתי לו, תנסה לנקות את הראש ולאכול רק פטריה אחת, ותראה מה קורה. וזה לא היה סוג של הרעלת פטריות, אלא זה הייתה תגובה יותר של משהו שהיה מקולקל. אז אני מציע לך, או שתפסיק לאכול דג מושט ותזמין דג אחר, או שתראה שזה לא משהו בתבלינים, שמתבלינים מושט בצורה אחרת, השאלה אם זה בתנור או בגריל, או מתוגן, או איך שזה לא יהיה. ודבר אחר, אני מציע לך להקשיב לגוף. מושט עושה לך לא טוב, אל תאכל מושט. ברבוניה עושה לך טוב, תאכל ברבוניה. אם אתה אוכל ברבוניה, תקרא לי, נאכל ביחד. טוב, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
מדברת שרה, אני בת 73.
כן, שרה.
יש לי שאלה לגבי עצמי, ואחר כך אני אשאל על הבת שלי.
100%.
יש לי פריצת דיסק, עכשיו אני לא יודעת, לא אין לי את הבדיקות לפניי, אז אני לא יכולה להגיד לך, L12, לא, אבל זה בגב התחתון.
כן.
ולפעמים יש לי התקף כזה, שאני יושבת, אני לא יכולה לקום. אני לא יכולה לזוז, כאבי תופת, לא יודעת, אני לא יכולה לעשות כלום. עד שאני לוקחת את הפתילות של וולטרן, וזה עוזר.
כן, כי יש לך משהו דלקתי.
עכשיו שמעתי שזה אסור לקחת, זה לא בריא לקחת את זה.
תראי, כמה פתילות וולטרן את לוקחת בחודש?
פעם אחת, אם זה יוצא, אם בחצי שנה או בכמה חודשים...
אם פעם אחת בחצי שנה את לוקחת פתילת וולטרן, אין לך מה לחשוש.
הבנתי.
אם היית אומרת לי שאת לוקחת שתי פתילות ביום במשך חודשיים, הייתי אומר לך, יש מה לחשוש.
הבנתי.
אבל נר אחד, פתילה אחת של וולטרן, פעם בשבועיים, שלושה, חודש, חצי שנה,
אוקיי.
הסירי חשש מלבביך.
אוקיי, תודה רבה. עכשיו לגבי הבת שלי.
כן, בת כמה היא?
היא בת 35, בהיריון מתקדם.
שעה טובה, כן.
תודה רבה. בחודש ספטמבר היא לקראת אמצע ספטמבר, היא אמורה ללדת.
אה, אוטוטוט.
כן, בעזרת השם. עכשיו, נתנו לה לעשות בדיקה עם מטוש, לבדוק אם יש לה את הסטרפטוקוק במבוא הלידה או באיזה...
כן, בנרתיק.
בנרתיק, עכשיו...
זה עושים באופן רוטיני, כן.
עכשיו היא צריכה לקבל אנטיביוטיקה בלידה, כי היא יצא חיובי. אני חוששת מהאנטיביוטיקה הזאת, שמה...
שמה מה?
לא יהיה לה את הכוחות שהיא צריכה כדי ללדת.
תקשיבי. קודם כל, היא מקבלת אנטיביוטיקה, נדמה לי יומיים לפני הלידה ממליצים את זה.
לא, היא אמרה 4 שעות לפני הלידה, לא.
4 שעות רק?
כן.
נו, אז מה את חוששת? התקבל 4 שעות לפני הלידה, וזהו, זה אגב דבר שגרתי לקחת תרבית מהנרתיק. מה עדיף? שהתינוק יצא מתעלת הלידה, ידבק בסטרפטוקוק, והוא יצטרך אנטיביוטיקה.
נכון, אתה צודק בהחלט.
עכשיו, היא לא תהיה חלשה מכמה כדורי אנטיביוטיקה, או מטיפול באנטיביוטיקה, או מהזלפה של אנטיביוטיקה, או מה שלא יהיה. אין שום מצד, לא ייתנו לה את זה לחודש, לא ייתנו לה את זה לשבוע.
הבנתי. טוב, אז תודה רבה לך.
תהיה רגועה, לא באמת. וזה רוטינה הזאת, שזה דבר שגרתי שעושים תמיד. זה לא רק לבת שלך.
אני מודה לך מאוד.
זה גם לבת שלי.
תודה רבה לך, ואני מודה לך על עבודת הקודש שאתה עושה.
תודה רבה, שרה, תודה ושנה טובה. כן, מי איתנו, הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
וברכה, עם מי אני?
מדבר יהודה, אני בן 49, אני מאוד נרגש לדבר איתך, ונקלטתי בדיוק היום לאיזושהי בעיה, שאמרתי שאתה בטח תוכל לעזור לי לפתור אותה.
בוא ננסה.
אני לפני כשבוע... עשיתי פעילות ספורטיבית מאומצת, שחקתי כדורעף בחוף, ואורתופד זיהה מים בברכיים. אחרי מספר ימים אמרתי לאורתופד, והוא זיהה לי שיש לי מים בברכיים, והוא רשם לי את כדור ארקוקסיה.
כן.
הוא אמר לי לקחת אותו במשך 10 ימים, אלא אם כן...
היו לך כאבים חזקים, או רק בגלל המים?
גם לפני כן סברתי קצת מבעיות הברכיים, אבל בגלל בעיית פיקה של מבני אור, לפי מה שזיהו לי לפני
שנתיים. כן, מבנה רגליים O. יש X ויש O, כן.
אבל הבעיות האלה לא הפריע לי כאילו בתקופה הזו, והבעיה של המים הברכיים היא זאת שבגלל פניתי לאורתופד.
אפשר להעביר אותך למדבר.
למדבר?
כן, שם צריכים מים. תגיד לי, יהודה, עד כמה משחק הכדורעף הוא בדמך?
לא, זה היה חד פעמי, זה היה פעילות...
כי אתה מבין שבכדורעף או בכדורסל מנטרים כל הזמן, והניטור הזה גורם לדפיקה או לשחיקה של הברכיים.
כן.
וזה לא טוב לך.
כן.
אז זהו, עכשיו בוא נדבר לגבי השאלה, מה, עכשיו, אם יש לך כאבים ויש לך הגבלה בתנועה, אז אפשר לקחת ארקוקסיה. אבל אני לא כך אוהב את הכדורים האלה מהמשפחה, אני לא מדבר על ארקוקסיה באופן ספציפית, כל המשפחה של הנון סטרואידל אני לא עובר, לא אוהב. ואני מעדיף, אם יש כאבים, ואם יש לך מים, אני מעדיף לעשות טיפולים הלא קונבנציונליים, לעשות קומפרסים עם מגנזיום סולפוריקום, או לעשות, אל תגיד שאני אמרתי, כי אם תגיד שאני אמרתי, אני אכחיש, לשים עלה של כרוב ולחבוש אותו. זה עוזר להרבה מאוד אנשים. עכשיו, אם אתה מחליט בכל זאת לשחק ולקפץ ולנטר או לרוץ, אז תשים ברכיות שיחזיקו לך טוב את הרגל. אבל ארקוקסיה, מה השאלה לגבי ארקוקסיה?
זה, אני אזכור לפעם הבאה באמת להימנע מפעילות מאומת על הברכיים. לגבי הארקוקסיה, אני נטלתי אותו כשלושה ימים.
אוקיי, ירדו לך כאבים?
כן.
אוקיי.
אממה, אחרי שלושה ימים מאז שהציקו הכאבים,
חזרו הכאבים.
מתחילים היום לחזור לי הכאבים, בדיוק. ואני רוצה לדעת אם אני יכול לחזור ולקחת את הכדור הזה, כי אני הבנתי שהוא קצת קשה לנטיר, כלומר הוא יכול לייצר בעיות.
א', התשובה היא חיובית, אתה יכול לחזור ולקחת אותו. אם שמת לב, ממליצים לקחת ארקוקסיה לא יותר מעשרה ימים.
כן.
ונדמה לי שבאריזה יש 10 כדורים.
נכון.
לא בטוח. כן? אז זהו. אז אתה יכול לחזור ולקחת אותו. אף אחד לא מבטיח לך שכשתיקח אותו עוד שבוע או עוד 6 ימים ותפסיק, אחרי יומיים שלושה לא יחזרו הכאבים.
אני מבין.
אבל אין שום בעיה לקחת אותו שבוע. אני לא אוהב את הכדור הזה כי הוא גם מעלה לחץ דם, הוא גם יכול לפגוע בכליות, הוא גם יכול לגרום להפרעות בקיבה ולצרבות ולחומציות יתר. אז בכלל לא ארקוקסיה, רק גם מטופן וארטופן וכל המשפחה הזאת של הכדורים. אז אם מדובר בדלקת שהיא ממש זה מצב דלקתי, מקום נפוח וחם והגבלה בתנועה, אז זה דבר אחד. אבל אם רק כאבים, לא בטוח שאפשר להסתדר איתם, אז אני הייתי ממליץ לקחת אקמול או פטלגין או משהו שהוא יותר אינוסנטי, יותר תמים.
מים בברך בעיקרון זה דבר שחולף מעצמו עם הזמן, הם כן. נספגים איפשהו?
הם נספגים, וברגע שהתהליך הדלקתי נגמר הם נספגים, ואני מאוד 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 לא ממליץ לשאוב אותם.
אני מבין.
כי בשאיבה לפעמים אפשר להכניס דאום, ובדרך כלל יש כאלה שססים לשאוב אותם, ולהכניס באותו מחט קורטיזון לתוך הברך. אם אין ברירה, ואם זה דלקת חוזרת, ואם יש הצדקה, זה משהו אחר. אני לא מדבר קטגורית. אבל אם המים לא בכמות גדולה, ואם אפשר להסתדר, אז ברכייה טובה, או לעשות קומפרסים, זה לפעמים פותר את הבעיה.
אני מבין. אוקיי, 100%, עזרת לי מאוד.
כל טוב לך, יהודה.
אני אשמע אותך, שיהיה שנה טובה לך, לכל עם ישראל, ובשורות טובות.
תודה רבה, תודה.
כל טוב.
זהו רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית. מה שאני רוצה לאחל לכם, קודם כל כבר אני עוד אספיק להגיד לכולכם, שיהיה לכולנו שנה טובה, וגמר חתימה טובה, ושהמחלה הארורה הזאת, הקורונה, תחלוף מהעולם כלא הייתה, ומי שלא קיבל חיסונים, שיקבל חיסונים. והיום אנחנו יודעים את התועלת של החיסונים, אנחנו יודעים, ה-FDA הוציא ידיעה, שמי שחוסן בשתי מנות, מוגן פי 29 ממי שלא חוסן. אני חוזר, ה-FDA ממליץ לחסן, והוא מודיע שמי שחוסן בשתי מנות מוגן פי 29. איך הם עשו בדיוק את החשבון, אני לא זוכר, אבל זה מה שהם הודיעו וזה מה שהם פרסמו. ואני מציע לכולם אחרי גיל 30 להתחסן, כי חשוב לציין שהקורונה והפוסט-קורונה, מה שנקרא הלונג-קורונה, מסוכנים הרבה יותר מהמחלה עצמה, והרבה יותר ודאי מהחיסון שהוא לא מסוכן. זהו, למי אני יודע? אני יודע לאייל פרנק, עורך התוכנית, אני יודע למאירה פרץ המפיקה, אני יודע לירון זאבי שאחראי על הדיגיטל, אני יודע לאיציק אהרון שאחראי על השידור ב-103FM, ולפלא בלסון, שאחראית על השידור ב-104.5FM. אני יודע לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רפי קרסו, סוף שבוע טוב, שבת טובה ורק בריאות. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות.